ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בערך באמצע עמוד, אפשר גם לספור 24 שורות מלמעלה. דיבור המתחיל מהמשנה, אכלה כסות וכו', אבל ברשות הרבים פטור. כדאי לנו לחזור לעמוד הקודם במשנה, כיצד השן מועדת לאכול את האוילה, והאם המועדת לאכול פירות וירקות, אכלה כסות או כלים, משלם חצי נזק, במה דברים אמורים? ברשות הניזק, אבל ברשות הרבים פטור. ואם נהנית, משלמת מה שנהנית. הגמרא שואלת, מה שכתוב אבל ברשות הרבים פטור, אהי, על מה זה שייך? אמר רב, אקולהו. אומר רשי, אקולהו, הדקטני מדיתים ברשות הרבים פטור, פטורה, הכולו קי, ואפילו הכסות וכלים. דשינוי הווה, ותולדה דקרן, והחידוש פה, שקרן, אנחנו מקים אותו, הוא חייב ברשות הרבים. אשור תם שנוגח את חברו ברשות הרבים, חייב לשלם, בשונה משן ורגל. וכאן אנחנו אומרים, שגם אם היה אכילה בשינוי, דהיינו אכילה כסות וכלים, שזה דבר משונה, לפי רב זה פטור. הגמרא שואלת, מהי טעמה? הרי כפי שאמרנו, זה לא מובן מאליו. מאחר שאני חוזר עוד פעם, נעשתה כאן נזק בשינוי, למה שיהיה פטור? אז הנה, רב נותן לנו כלל. כל המשנה, והוא בא אחר ושינה בו, פטור. זה התחיל בשינוי, דהיינו, בעל הכסות והכלים, הוא הניח כסותו ברשות הרבים, זה דבר משונה, זה בפני עצמו משונה. עכשיו, בא הבהמה ואכלה, דבר שלא לא ראוי לאכילה, זה הקטע פה, הוא בא אחר ושינה בו. אז הכלל של רב, פטור. ושמואל אמר, לא שנו הפטור ברשות הרבים, אלא פירות וירקות, אבל כסות וכלים חייבת. וכן, עכשיו תשימו לב, בסוף השורה, אנחנו בגמות שלנו, הוספנו פסיק נקודה. למה? כי כתוב עכשיו, וכן אמר, זה לא רצף. וכן אמר יש לקיש, זה חוזר על דברי רב. יש לקיש אמר, כמו רב, אקולהו. ואזדה, יש לקיש לטעמי. שהפטור כולל אכילת הבהמה של כסות וכלים ברשות הרבים. דאמר ריש לקיש, שתי פרות ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת. בעתה מהלכת ברבוצה, פטורה. עכשיו, בעיתה זה דבר משונה, והיא בעתה ברבוצה. הרבוצה זה שבהמה רובצת ברשות הרבים זה גם משונה. אז המזיק פה הזיק דבר שכבר היה במצב של משונה, וזה מקביל לבהמה שאוכלת כסות שהונח ברשות הרבים, שזה גם היה משונה. ההפך אבל, רבוצה במהלכת חייבת. הבהמה שהייתה רבוצה היא בעתה בזאת שמהלכת חייבת. עכשיו רש"י, בעתה מהלכת ברבוצה פטורה, ואף אגב היא ברשות הרבים חייבת, אך הפטורה, למרות שברשות הרבים בעיתה זה דבר שהיה מחייב, כאן פטורה. וכל המשנה כגון זו שרבצה ברשות הרבים ובא אחר, דהיינו המהלכת ובעתה, זה הכלל ששמענו מקודם מרב. ממשיך הגמרא, שמענו את ריש לקיש, רבי יוחנן אמר, לא שנו הפטור ברשות הרבים אלא פירות וירקות, אבל כסות וכלים חייבת. זה כמו שמואל שראינו מקודם. למה רבי יוחנן לת לדריש לקיש אפילו בשתי פרות? אם רבי יוחנן מאמץ את שיטת שמואל, ואפשר לעשות איך נקרא לזה, שלד או מבנה, כמו שראינו מקודם, שאחד התחיל בשינוי ובא אחר בשינה בו לפי שמואל וגם רבי יוחנן, זה לא סיבה לפתור. אז אם כן, גם בשתי פרות, האם רבי יוחנן יחלוק על ריש לקיש במקרה של המהלכת בעתה ברבוצה ותגיד שחייבת? לא. לעולם איתלה, רבי יוחנן יסכים עם ריש לקיש בעניין הפרות. קסות עבדי אינשי דמן חידלימי ומטפחי. המקרה של הנחת קסות ברשות רבים הוא לא דוגמה של בא אחד משנה ובא אחר כך מישהו ושינה בו. זה לא התחיל כמשונה, כי דרך אנשים להניח קסותם ברשות רבים, אמנם לזמן קצר, זה ומתפחי ונחים. אבל בהמה לאו אורחה, אף פעם היא לא רובצת ברשות הרבים, ולכן יש הבדל בין המקרים. רבי יוחנן בעניין הכסות וכלים שהונחו ברשות הרבים והוא בא בהמה ואוכלת אותם, חייבת מדין קרן ברשות הרבים. והמקרה של הפרות, באמת הפרה שהלכה ובעתה ברבוצה יהיה פטור. ואם נהנית משלמת, כך ראינו במשנה, היא משלמת מה שנהנית. נכון, מצד אחד אין חיוב לשלם עבור מה שנאכל, דהיינו אם הבהמה אכלה פירות ירקות עיקרים ברשות הרבים, בעל הבהמה לא צריך לפצות בעל הפירות העיקרים. אבל עכשיו שהבהמה אכלה, הבעלים של הבהמה לא יצטרכו להאכיל את הבהמה בשעות הקרובות, אז הוא חוסך כסף בכך שהבהמה אכלה אותם פירות. אז המשנה אומרת במקרה כזה שאם נהנית משלמת מה שנהנית. זה כפי שהסברנו במשנה שלמדנו אותה, זה תשלום חלקי, הוא לא תשלום מעליה. הרי אנחנו יודעים ששם ברשות הרבים פטור מלשלם את כל הנזק. אבל אם נהנית משלמת מה שנהנית, וכמה זה? רב אמר דמי אמיר. אמיר זה דמי השווי של קש וטבן, שהיה יכול לספק את הבהמה לארוחה. רב אמר דמי שעורים בזול. בזול הכוונה שני שליש של שער השוק. תניא קבעתי דרבה, תניא קבעתי דרבה. תניא קבעתי דרבה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין משלמת אלא דמי אמיר בלבד. זה מה שהרב אמר. תניא קבעתי דרבה, רבה דיבר על תשלום של דמי שעורים בזול, הנה ברייתא שמסייעת לרבה. אם נהנית משלמת מה שנהנית, כיצד? אכלה קו או קביים, זה מידות של אוכל שהבהמה אכלה, אין אומרים תשלם דמיהן, מה שהם שווים, אלא עומדים כמה אדם רוצה להכיל לבהמתו דבר הראוי לה, אף פי שאינו רגיל. הבקבנו את זה כי כאן מרומז דמי שעורים. לפי כך אכלה חיטין או דבר הרע לה פתורה, היא לא נהנית. נסתכל ברש"י, אף פי שאינו רגיל לאכילה שעורים, אלא אמיר משלם לו דמי שעורים, כפי מה שאדם אחר רגיל ייתן לבהמתו, קו או קביים. ממשיך הגמרא, אמר לי רב חיסטה לרמי בר חמה, לא הבית גבן ברוטה, לא היית אצלנו בערב, הערב הקודם, בתחומה, יש פירושים שונים, אחד מהפירושים הוא לא היית אצלנו בבית מדרש, בעיה לן מילים ארצה, הלינו שאלה מעניינת. אמר מהי מילים ארצה? שואל רמי ברחמה, למה אתה מתכוון? אמר לי, רב חיסט אומר, הדר בחצר חברו שלא מדעתו. צריך לעלות לו שכר או אין צריך. לפני שנתקדם, רק ניתן כותרת, וכך עשינו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, ואנחנו גם מציינים שזה ממשיך עד חף א' עמוד א'. פס כפול יופיע, הם שלבי בירור. מהו המקרה של אדם בחצר חברו שלא מדעתו, שעליו שאלו, מה הדינו לגבי חיוב תשלום? זה נהנה וזה לא חסר. אנחנו נראה אילו הם פשוט כותרות, נשלים את העניינים תוך כדי לימוד הגמרא. אז דיברנו, רב חיסט אמר שהעלו שאלה לגבי מה, מי שדר בחצר חברו שלא מדעתו, האם הוא צריך לשלם על כך? היכי דמי, אילמה בחצר דלא קיימה לאגרה. בעל החצר לא מזכיר את המקום, הוא לא עומד להשכרה, וגב דלא עביד למגר, ואותו אדם שגר שם, יש לו בתים אחרים באזור, הוא לא היה זקוק דווקא להזכיר את המקום הזה, הוא לא היה, כי היה לו מגורים חלופיות. אז דוגמה כזה, זה נקרא, זה לא נהנה, וזה לא חסר. ועל זה אנחנו מפשוט שהוא יהיה פטור לשלם. לא היו מעלים את זה כשאלה, אלא בחצר דקיימה לאגרה וגברה דעבד למגר, אולי על זה דובר, חצר שעומד בדרך כלל להשכרה, והבן אדם שנחת שם, הוא אין לו מקומות חלופיים באותו אזור, הוא היה צריך להזכיר. אז גם זה לא שאלה, זה נהנה וזה חסר. תוספות האחרון אומר זה נהנה וזה חסר הוא. בכל זמן שרואים את זה עומד בביתו, באותו חצר, הם מבקשים ממנו להזכיר, עוברים בשווים, לא פונים לבעלים האם אפשר להזכיר. אז ההוא שאין לו מקום אחר נחת שם, אז הוא נהנה, הוא גם גורם לבעל הבית להפסיד, כי לקוחות פוטנציאליים לא יפנו כל זמן שהוא נמצא שם. אז זה גם לא שאלה, זה פשוט שהוא חייב לשלם. לא צריכה. כן, יש מקום לשאול את, במקרה הבא, בחצר שלא קיים על הגה, בעל החצר לא היה מזכיר את זה בכל מקרה. וגם עביד למגר, אבל מי שנחת שם, הוא היה צריך להזכיר. אם לא היה מוצא את המקום הזה, הוא היה פונה להזכיר מקום ללון. אז מה זה? זה נקרא זה נהנה וזה לא חסר. ההוא שלן שם, הוא נהנה, אחרת הוא היה צריך להוציא כסף להזכיר מקום. בעל החצר לא מפסיק, הוא לא היה מזכיר את זה בכל מקרה. מהי? אז שני צדדים לשאלה. מצי המלא, מה החיסלתי? האם זה שנחת שם ולן שם יכול לטעון, למה שאני אשלם? אני לא החיסלתי לך כלום, כי לא היית מעביר בכל מקרה. זה אמרנו, חצר דלא קיים אל האגרה. לא עומד להשכרה. או דלמה מצי אמר, אולי בעל הבית יכול להגיד, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב' האיתנית. רש"י כותב בשורה השנה, איתנית נהנית, דאי לאו חצדדי, הוות אוגר אחיני. אני לא יודע, זה לא מתאים בדיוק הביטוי, אבל נגיד את זה בכל מקרה, אין ארוחות חינם. מה, אתה חושב שתהנה ככה בחינם? נהנית, תשלם. אמר לי, רמי ברחמה שלא היה אצלם בערב שהעלו את השאלה הזאת, הוא אומר, מתניתיני. מה, זה משנה. התשובה נמצאת במשנה. אז רב חיסטה שואל, היי, מתניתין? איזו משנה? אמר לי, רמי ברחמה כנראה קורץ עין, ואומר, לא כל כך מהר, אני לא מספק לך תשובה מיד, אלא לכי תשמש לי. קודם תשרת אותי. ואז אני אגיד לך. רש"י לא מסביר מה עומד מאחורי הדבר הזה, אבל יכול להיות שאם תשמש אותי, אז אתה בסופו של דבר תקבל את המילה שלי. יש לעיין בעומק, עומק הדבר. בכל אופן, רמי בר חמה אומר קודם תשמש, ואז אגיד לך. אז מה רב חיסדא עשה? שקר סודרי, הוא לקח את הסודר, קרח לי, והוא קיפל אותו, כך אומר רש"י. אמר לי, אז רמי בר חמה, עומנה, משנתנו, י"ט עמוד ב', אם נהנית, משלמת מה שנהנית. אז פוסקים כפי הנאה. אם נהנית, תשלם. לפני שנתקדם, נשים לב למבנה שעומד בפנינו. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, יש משולש עם השפיץ כיוון מעלה, אחר כך יהיה גם הפוך. אז זה אומר, חייב לשלם. ניסיונות לפשוט השאלה, זה נהנה וזה לא חסיר ממקורות. והמשולש בכיוון הפוך פטור מלשלם. אנחנו גם הבלטנו מעוינים שהשפיץ מושחה אבל בשני קצוות. אם ההשחה הוא למעלה, זה יהיה כאן בגמרא דעות שחייב לשלם. אם ההשחה הוא בשפיץ למטה, דעות שפטור מלשלם. אז אפשר ממש בסקירת העמוד ממעוף הציפור לראות את המגוון רב, וזה גם ממשיך עד חף א' עמוד א', משהו מרהיב לראות את כל הגישות, או לכאן או לכאן. עכשיו אנחנו ממשיכים בגמרא. רב חיסדא שמע את ההוכחה, התשובה של רמי בר חמה ממשנתנו, ורב חיסדא קיבל את זה, וזה מלא תמיהה בעיני רבה. אמר רבה, כמה לא חלי ולא מרגיש גברה דמרי סייה. רש"י במסכת יומא, ואנחנו הבאנו אותו פה בשוליים, כי רש"י פה לא מסביר את הביטוי הזה כאן, אבל שם הוא מסביר את זה. וכך אומר רש"י שם, כמה סמוך ומובטח ואין צריך לחלוט ולדאוג מכל רעה מי שהקדוש ברוך הוא בעזרו. ורבא אומר, איך אומרים, כל הכבוד לרמי בר חמה שהוא, אני לא רוצה להישמע כמזלזל או משהו, אבל הוא מחר סחורה לרב חיסדא, ורב חיסדא קיבל את זה, למרות שבעיני רבה זה בכלל לא דומה. אז ממשיך רבה ואומר, לאף אגב, זה לא דמי למניתין. שאלת החצר לא דומה למקרה של אכילת אוכל ברשות רבים. קיבלה מיני. רב חיסדא בכל זאת קיבל מרמי בר חמה את התשובה הזאת, ולא הקשה עליו. וממשיך רבה וטוען, אין כאן בכלל השוואה, אין דמיון. היי, המשנה זה נהנה וזה חסר. יש בעל הפירות הפסיד פירותיו. היי, והי, בעניין שאלת החצר זה נהנה, נכון, זה שלן שם הוא נהנה, אבל זה לא, הוא חסר, הוא בעל החצר, לא היה מזכיר את זה בכל מקרה, לא הפסיד כלום. אז איך רמי בר חמה מנסה לספק את זה כתשובה בכלל? הגמרא עונה, ורמי בר חמה אומר, סתם פירות בשביל רבים, אף קוראים מפקלו. אותו בעל הפירות, מה, רב רוצה לטעון זה נהנה וזה חסר, שבעל הפירות הפסיד? לא, בעל הפירות הוא עצמו, מה, הוא הניח את הפירות בשביל רבים, זה כאילו הוא הפקיר אותם. אכילת הבהמה לא גרם הפסד לבעל הפירות, מאחר שמצד בעל הפירות הוא כבר הפקיר אותם מראש. ולכן המשנה גם כן מקרה של זה נהנה וזה לא חסר, כמו המקרה של החצר. אנחנו ממשיכים, כפי שאמרנו בכותרת שאנחנו נתנו, מנסים לברר את הסוגיה הזאת. זה נהנה וזה לא חסר, אם צריכים לשלם או לא. תנן, אנחנו מצטטים מקור שברש"י יש ציור שמלווה אותו, אז רק נקבל תמונה לפני שנקרא את הגמרא. קודם כל אנחנו מסתכלים בציור ברש"י מלמעלה, מן האוויר, מסתכלים למטה לאדמה, לקרקע, ואנחנו רואים ראובן ושמעון. לראובן יש שדות שמקיפות את השדה של שמעון. שמעון הוא מוקף. נתחיל במקרה שהוא מוקף משלוש רוחות, כיוון רביעי פתוח, ונמשיך בגמרא למקרה ששמעון מוקף גם מכיוון רביעי על ידי ראובן. המקיף חברו משלוש רוחותיו. ראובן הקיף את שמעון, כמו שאמרנו, והפסים השחורים שבציור הם בעצם גדרות שראובן הקים. וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבין אותו. אותו מקיף גדר משלוש רוחות, לא מחייבין את שמעון להשתתף בהוצאות. נסתכל ברש"י, משלוש רוחות, שהיה לו לראובן שלוש שדות אצל שדה שמעון משלוש רוחותיו, וגדר ראובן את הראשונה סמוך לשדה שמעון לבד מחיצות חיצונות שהיו לו בינו לשאר הבקעות, ואת השנייה ואת והשלישית כזה. אז ראובן בנה אולי נקרא זה גדרות כפולות, אחד כלפי חוץ ואחד כלפי שמעון השכן מבפנים. אין מחייבין אותו, אומר רש"י, אין מחייבין את שמעון כלום, דמיה הנילה הרי שדהו פתוחה מצד רביעית. אנחנו חוזרים לגמרא ואחר כך נחזור לרש"י. אפשר לדייק, הרביעית, אם ראובן הקיף אותו מארבע רוחות, מחייבים אותו, מחייבים את הפנימי להשתתף בהוצאות של הגדרות. אומר רש"י, הרביעית, אם היה לו ראובן ארבע שדות מארבע רוחות של שמעון, וגדרן, מחייבים את שמעון לתת את חלקו במחיצות הפנימיות שבינו לראובן. ממשיך הגמרא, שמע מינה, זה נהנה, הפנימי הוא נהנה, וזה לא חסר חייב. החיצון, לא, מה זה הוא לא חסר? אומר רש"י, זה נהנה שמעון וזה לא חסר ראובן, שהרי יש לו לגדור שדהו. הוא היה בכל מקרה גודר שדהו, וזה שוב פעם זה בשלב הזה הגמרא תדחה, אבל ממבט ראשון נראה שהנה דוגמה דרך הדיוק שעשינו מהמקור התנאי, שאם ראובן היה מקיף את שמעון מארבע רוחות, היינו פונים לשמעון להשתתף בהוצאות, למרות שראובן בכל מקרה היה צריך לגדור את שדהו. הגמרא דוחה, שני הטעם, זה לא מכשהו שהחיצון לא חסר. אמר לי החיצון, ראובן טוען לשמעון, את גרמת לי היקף היתרה, אם לא היית כאן הייתי בונה פחות, עצם זה שאתה נמצא אתה גרמת לי להקיף יותר. עכשיו רש"י, היקף היתרה דאי לאו שדה של שמעון בין שדותיו, אם שמעון לא היה נמצא בתוך השדות של ראובן, הוסגי לי במחיצות חיצונות, והבו כל שדותיו גדורים. עכשיו, זה ששמעון נמצא, ראובן לא מסתפק במחיצה חיצונית בלבד, אלא גם מחיצה פנימית. הלכך חסר הוא בשבילו. אנחנו ממשיכים ברמה, רק נציין לפני שנמשיך, שלפי הדחייה זה לא עונה לשאלה שלנו, דהיינו זה נהנה וזה לא חסר, כי לפי מה שקראנו כאן זה מקרה של זה נהנה וזה חסר. תשמע, רק תשימו לב עכשיו, המשולש יתהפך ואז זה יהיה כיוון להוכיח שפטור מלשלם. תשמע, אמר רב יוסי, אם עמד ניקף, אנחנו ממשיכים באותו דוגמה של ראובן ושמעון, והניקף הוא שמעון, אם עמד ניקף וגדר את הרביעית, אם הוא יזם גדר הרביעי, מגלגלים עליו את הכל, אז הוא צריך להשתתף בהוצאות כל הגדרות שנבנו עד כאן, עד עכשיו. תעמד גדר ניקף, המקיף פטור, אבל אם שמעון הפנימי לא היה בונה כלום, רק החיצון ראובן היה בונה, אפשר לדייק מכאן שהפנימי יהיה פטור. שמע מינה, זה נהנה וזה לא חסר, פטור. הגמרא דוחה שמשם אי אפשר להוכיח פטור, פטור גורף. שאני התם דאמר לי הפנימי, שמעון יכול להגיד לדידי סגי לי בנתירה בר זוזה. ונסתכל ברשי, לדידי סגי לי בנתירה בר זוזה, לא היה יכולת בידי לגדור גדר של אבנים, וסגי לי בגדר קוצים בר זוזה להבדיל ביני ובינך. לכן אם היה מחשבה שאם המקיף היה גודר שיש לפנות לניקף, לא הניקף במקרה כזה יש לו הטענה הזאת שהייתי מסתפק בדבר הרבה יותר זול ממה שאתה בנית. תשמע, הבית ועלייה של שניים, אחד הוא בעל הקומה השנייה ואחד בעל הקומה הכניסה, והמבנה הזה נפל, שאני קורא עוד פעם, הבית ועלייה של שניים שנפלו, הבית ועלייה נפלו, הכל קרס. אמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות, אתה תבנה כדי שאני אוכל לבנות את הקומה השנייה שהיה לי מקודם, והוא אינו רוצה. אותו בעל הקומה הראשונה לא רוצה בכלל, הרי בעל העלייה בונה בית, הוא בונה את הקומה הראשונה ויושב בה עד שייתן לו יציאותיו, עד שהבעל האמיתי, הבעל של הקומה הראשונה, ייתן לבעל העלייה את ההוצאות, כמה שהוציא הבניית קומה הראשונה. ואנחנו מדייקים, יציאותיו הוא דמחייב לבעל הבית, השכרו, בעל העלייה בינתיים הוא גר בקומה הראשונה, ונוכל להסתכל על זה כמין שכירות עד שיבנה הקומה השנייה, אבל בחשבון כאן אנחנו לא מסכים בכלל השכירות שלו, שנוריד את שווי השכירות מהסכום שבעל הבית צריך לשלם. לא מסכים את זה. השכרו, לא מנקים את שכר הדירה, מה שהעליון דר בבית בינתיים. שמע מינה, זה נהנה, אותו בעל עלייה נהנה מהבית הזה, והוא יקבל פיצוי על הבנייה, וזה לא חסר, זה לא עניין בעל הבית בכלל. אז בסדר, אז בעל העלייה גר בינתיים בבית, אני עוד פעם, הוא נהנה וזה לא חסר, לא חסר, פטור. רואים שלא מכניסים את חשבון השכירות לתשלום הכללי שבעל הבית צריך לשלם, זה אומר שזה נהנה וזה לא חסר, פטור. הגמרא עונה, שאני הטעם, זה שלא צריכים להתחשב בסחירות ולהוריד את זה מהסכום שישלם בעל הבית, זה לא ראיה באופן כללי. למה? דביתה לעלייה משתבד. אנחנו סקר ברשי, קודם דיבוע מתחיל יציאותיו, מה שהוציא על הבית, בעל הבית ישלם לבעל העלייה את מה שהוא בעל העלייה הוציא על בניית הקומה הראשונה, על מה? מדייב לכל יציאותיו, ואינו מנקה לו שכר מה שעמד בבית, על מה? זה נהנה שהיה לו לזכור אחרת, אותו בעל העלייה הוא נהנה, כי אחרת הוא היה צריך למצוא מקום אחר לזכור, וזה לא חסר לבלב הכי לא בא איהו למבנה, הוא לא רצה לבנות אותו בכל מקרה, פטור הנהנה. ואז דחינו, מכאן אי אפשר ליצור כלל רחב. למה? כי כאן דבית לעלייה משתבט, שעל הבית לסבול העלייה, הלכך הדין עם זה לדור בו. זה, הדין עם זה דהיינו בעל העלייה לדור בבית, מאחר שהבית מיועד לסבול העלייה שיבנה עליו. אנחנו חוזרים לגמרא, תשמע כבר מספר 5, רבי דה אומר, אף זה דר בחצר חברו שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר. רבי יהודה מתייחס למקרה של שנפל בית ועלייה, והוא סובר שבעל עלייה צריך לשלם שכר הדירה לבעל הבית. אז כאן אפשר להסיק שמע מינה, זה נהנה וזה לא חסר. אמרנו מקודם, הבעל הבית שלא רוצה בכלל לבנות, הוא לא חסר משהו כאן, חייב, אבל צריכים, זה שנהנה תשלם על זה, על מה שנהנית. הגמרא דוחה, שאני אתה משום שחוריתא דשייתא. פירוש מילולי, שחוריתא זה משחיר, שחור, דשייתא הקטלים. במילים אחרות, זה לא מקרה של זה נהנה וזה לא חסר. בסופו של דבר, אותו בעל הבית שהוא עצמו לא רצה ליזום הבנייה, הוא משלם היציאות. אז הוא משלם בשביל בית חדש עם קירות לבנות. בינתיים ההוא שדר בו, מה קורה? במבשל, עושה עוד פעולות שגורמים השחרת קטלים. כל הסיד הלבן הוא לא נשאר לבן חדש כזה, הרי הוא גר שם. אז לכן אומר רב יהודה שהוא צריך לעלות לו שכר, כי זה מקרה של חסר, זה נהנה וזה כן חסר, ומילא זה לא נוגע לענייננו, כי אנחנו רוצים לברר מה הדין במקרה של זה נהנה וזה לא חסר. מה שהיא כותב שרורית הדשייתא, שמשחיר לו הקטלים וכך חסר הוא, אבל בית ישן, אם זה היה מקרה אחר כמו השאלה שלנו, הדר בחצר חברו, לא מדובר שם בחצר חדש, אז היינו אומרים שאפשר היה לדייק שלא צריך לשלם. שלחוה, ממשיך הגמרא, שלחוה השאלה הזאת של זה נהנה וזה לא חסר, שלחוה בי רבי עמי, שלחו את השאלה לכיוונו של רבי עמי, לישיבת רבי עמי. אמר, תשימו לב, הסימון הזה עם השפיץ התחתון מושחר, זה לכיוון דעה שפטור מלשלם. אז אמר, רבי עמי אומר, וכי מה עשה לו ומה חסרו ומה הזיקו? אז זה שדר בחצר חברו שלא מדעתו, וכמו שאמרנו זה נהנה וזה לא חסר, אומר, אז לא יחסיר לו, אז מה אתה רוצה? שמה, לשלם על מה? הוא לא הזיק לו, לא יחסיר לו, אז פטור. רבי חייא בר אבא אמר, נתיישב בדבר, נעיין בדבר. הדר שוחרר כמידו רבי חייא בר אבא, נדנדו לו עוד פעם, שלחו לו, נו נו, מה הדין? אמר, ואז רבי חייא אמר, תגיב, כולי, היי, שלחו לי ואז לי, מה, כל כך הרבה מנדנבים לי, אילו אשכחי בא טעמה, מי לא שלח לו, אם הייתי מצא איזו מענה, לא הייתי שולח להם. איתמה, רב כהנה, אמר ביוחנן, נשים לב שהבלטנו שמו של רב יוחנן, פס מפותל, כי אנחנו לומדים עכשיו רב כהנה איך הוא תופס רבי יוחנן, בשורה הבאה אנחנו נראה רבי עבור איך הוא תופס רבי יוחנן. אז רב כהנה אמר רבי יוחנן אינו צריך לעלות לשכר, רבי עבור אמר רבי יוחנן צריך לעלות לשכר. אמר רב פאפה, דרבי עבור שהוא אמר משמי דרבי יוחנן שצריך לעלות לשכר, לאו בפירוש התמר, זה לא נאמר בפירוש על ידי רבי יוחנן אלא מכללה איתמר, הוא הבין את זה מתוך מעשה. רק נציין שבדרך כלל בשס כשאומרים כזה דבר זה יותר חלש, זה לא, הוא לא אומר את זה בפירוש, אז אתה הבנת את זה מכללה, הרבה פעמים דוחים, מראים את החושה בהוכחה. אבל בינתיים תשימו לב, סימנו את השורות הבאות וזה ממשיך עד חף א' כנקודה ארוכה. אז מה שרבי עבור אמר בשם רבי יוחנן שזה נהנה וזה לא אחד צריך לשלם עבור זה, הפאפ אומר זה דבר שרבי עבור אמר אבל לא שמע את זה בפירוש מרבי יוחנן דתנן. והנה מקור, אנחנו נדבר על בית המקדש, חפצים של בית המקדש, נטל אבן או קורה של הקדש, ואנחנו נוסיף הגזבר, הוא נטל אבן או קורה של הקדש, הרי זה לא מעל, עצם זה שהוא משך את זה מבית המקדש, זה לא נחשב מעילה, כי זה ברשותו, ולא עשה שום דבר משונה, לא שינה אותו, הוא לקח אותו, לא מעל, נתנה לחברו, אם הוא מעביר בעלות של, על הכוח של הקדש, הגזבר נתן את זה לחברו, הוא מעל, וחברו לא מעל. הוא מעל בגלל שהוא הוציא את זה לחולין, לחברו. זה אסור כמובן להנות מהקדש. בנעה לתוך ביתו, כאן מדובר על הגזבר, הוא לקח את הקורה של הקדש והוא שם אותו למעלה בתקרה, הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה שווה פרוטה. כלומר הנחת הקורה למעלה בתקרה זה לא נחשב מעילה, אבל אם הוא ממשיך לדור תחת הקורה הזאת של הקדש, אז הוא נחשב, זה נחשב מעילה. ואמר שמואל, והוא שניחה על פי ערובה, הוא לא קבע אותו בבניין, לכן אמרנו שהוא לא מעל עד שידור תחתיה. על כך רש"י מפרש, והוא שניחה על פי ערובה ולא קבעה בבניין. זה לא הביא שינוי, וכך לא מעל עד שידור תחתיה. תוספות יש לו הערה על זה, אבל נסתפק כעת עם פירושו של רש"י. אז זה מה ששמואל אמר, ויתיב רבי עבור כמד רבי יוחנן. כאן השמות שהזכרנו מקודם, אמרנו שרבי עבור אמר דבר משמו של רבי יוחנן והוא לא שמע את החיוב לשלם באופן מפורש. אז רבי יבוא ישב, כמד רבי יוחנן, וכמר משמי דשמואל, רבי יבוא אמר, בשם שמואל, זאת אומרת, הדר בחצר חברו, שלא מדעתו, צריך לעלות לו שכר. ושתק רבי, ושתק לב, רבי יוחנן שמע והוא שתק. עכשיו נקרא רש"י, זאת אומרת, שורה האחרונה מדקתני, דחידר תחתיה אותו גזבר שדר תחת אותו קורה שהוא שם בתקרה חייב, ואף אגב שלא מדעת הקדש עבד. אז אפשר להסיק מכאן, אומר רבי יבוא, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, צריך בכל אופן לשלם על זה. ואמרנו, רבי יוחנן שתק. איהו סבר, ממשיך הגמרא, רבי יבור סבר מדי שתיק מודה לי. אז מכאן אמרנו מקודם שרבי יבור אמר רבי יוחנן בעניין הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר, אבל הגמרא דוחה ולא היא. אתה לא יכול להסיק מהמקרה של הגזבר והקורה והדירה מתחתיה לכלל רחב. רבי יוחנן שתק, אשגוחי לא אשכח בי, הוא פשוט לא שם, לא איך אומרים, לא שם עליו, לא קיבל את המסקנה. זה השתיקה שלו. כדרבה, תראה מה רבה, וההסבר למה רבי יוחנן לא קיבל את דברי רבי אבור, ואגב, כך אמרנו מקודם, שכשאומרים לאו בפירוש התמעלה מכללה, התמעלה אנחנו נראה חולשה בדברים, וכאן החולשה. תראה מה רבה, הקדש שלא מדעת, ואנחנו ממשיכים לדף חף א', כהדיות מדעת דמי. אז אין כאן דוגמה של הדר בחצר חברו שלא מדעתו. זה לא מדויק כשמדובר בהקדש, כי כשמדובר בהקדש אין דבר כזה שנקרא שלא מדעת. רש"י בסוף חף עמוד ב' אומר בהקדש לקה למימה שלא מדעת, דעת שכינה איקה הוקח כדיות מדעת דמי. אנחנו הגענו שוב פעם לחף א' עמוד א', שלח לי רבי אבא בר זבדה למרי בר מר, באי מיני מרבונה הדר בחצר חברו, נוסיף פה שהוא לא עומד להשכרה, שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר או לא. רבי אבא ביקש ממרי בר מר, תשאל השאלה הזאת מרבונה. ענייננו, הדר בחצר חבר שלא מדעתו, כשמדבר בחצר שלא עומדת להשכרה, האם צריך לשלם או לא. עד ההכי נח נפשי דרבונה, אבל בינתיים רבונה הולך לעולמו, אז אפשר לשאול אותו. אמר לי רבא בר רבונה, אחי אמר רבא מרי משמי דרב, אבל הבן של רבונה אומר משמו של רב אינו צריך לעלות לו שכר. ועוד נקודה, והסוחר בית מרובן מעלה שכר לשמעון. שואלת הוא מסליח לי שמעון, מה היה בידי, מה הקשר לשמעון? הכי כמר נמצא הבית של שמעון מעלה לא שכר. השמעון הוא הבעלים האמיתיים, ומה השיעה של אותו סוחר היה בעצם שלא מדעתו. אז הנה יש דוגמה של אותו סוחר שכר, הוא שהה, הוא דר בחצר חברו, דיינו שמעון שלא מדעתו, ומה נאמר כאן? מעלה לא שכר, צריך לשלם. אז על זה הגמרא שואלת, תרתי, יש כאן שתי הלכות שלכאורה סותרות זו את זו. היא קודם אמרת, הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך לעלות לא שכר, וכאן אתה אומר כן צריך. הגמרא עונה, יש הבדל, הדקיימה לאגרה, המקרה של הסחר בית מובן שמתברר שזהו של שמעון, מדובר בחצר שעומדת להשכרה. מה שנאמר מקודם, אינו צריך לעלות להשכרה, הדלא קיימה לאגרה, זה לא עומד להשכרה. איתמר נמי, תשימו לב, סימנו את השורות הבאות בסימון ארוך, כל זה הוא נקודה אחת. אז מה שאמרנו עכשיו נשמע עוד פעם. איתמר נמי אמר חיר בר אבן אמר רב, ואמרי לה אמר רב חיר בר אבן אמר רב הונה, הדר בחצר חברו שלא מדעתו אינו צריך לעלות לו שכר. והסוחר בית מבני העיר מעלה שכר לבעלים. בעלים, מה יביא אתם? שכר מבניהם, מה זה בעלים? הכי כמה, נמצאו לו בעלים, מעלין לאין שכר. זה בדיוק אותו מקרה שמקודם, שהבעלים האמיתיים לא היו מודעים לכך, שאותו היה גר בנכס שלו, ומה אנחנו רואים? שצריך לשלם על כך. אז תרתי, מקודם אמרת דבר בחצר חבר שלו מיטת אינו צריך לעלות לשכר, וכאן אתה אומר שכן, אבל יש הבדל, כמו שאמרנו מקודם, הדה קיימה לאגרה, הדה לא קיימה לאגרה. אם זה עומד להשכרה, צריך לשלם, אבל אם זה לא עומד להשכרה, אז זה הדוגמה שלנו מקודם, זה נהנה וזה לא חסר. אמר רב סחורה, אמר רב הונה, אמר רב הדר בחצר חברו, עוד פעם, חצר שלא עומדת להשכרה, שלא מדעתו, אין צריך לעלות לו שכר משום שנאמר, ושאיה יוקת שער. נסתכל ברש"י. הדר בחצר חברו, אני מתכוון רש"י שורה שלישית בשורות הקצרות, למעלה. הדר בחצר חברו, דלא קיימה לאגרא שלא מדעת, אין צריך לעלות שכר, שנאמר ושאיה יוקת שער. פירוש ראשון, מה זה שאיה? שד, ששמו שאיה, וכתת שער בית שאין בני אדם דרים בו. ואיר כך, זה שעמד בו יענהו. טוב שמישהו היה בפנים. לישנה חינה, בית שהוא שאוי ויחיד מעין אדם. יוקת שער, מזיקין וקטטין אותו. אנחנו חוזרים לגמרא, עוד פעם הלכה שנאמר על ידי רב סחורה, שבמקרה שמי שדר בחצר חברו שלא עומדת להשכרה, שלא מדעתו, לא צריך לשלם על כך, והוא מביא פסוק שיש יוקת שער, ורש"י אומר זה בשורה התחתונה, אותו שדר בפנים הוא דווקא מהנה את בעל הנכס. ממשיך הגמרא, אמר מור ברב אשי לדידי חזי, אני ראיתי את המזיק הזה, הוא מנגח כאיתור, אבל הוא ייצור, שד, משהו שאנחנו לא כל כך מכירים בזמננו, אבל הוא כזה דבר שגם נוגח כמו שור, כאיתור, כמו שור. רב יוסף אמר, הוא מתייחס לאותו דבר, אותו מקרה שדר בחצר חברו שלו, הוא לא צריך לעלות לשכר, ורב יוסף מנמק את זה, אמר ביתה מיתווה יתיב. רש"י כותב, ביתה מיתווה יתיב, בית שהוא מיושב בדירת בני אדם, יתיב, ישוב הוא קיים. לפי שהדרים בתוכו רואים מה שהוא צריך ומתקנים אותו. באופן כללי אותו סוג של הסבר, שהרי אותו שדר שם הוא מהנה את בעל הנכס, לכן הוא לא צריך לשלם משהו נוסף. אז שמענו או שיהיה יוקד שער או ביתה מיתווה יתיב. מהי ביניו? מה ההבדל בין הפירושים האלו? איכא ביניו דקה משתמש באותו בעל הבית, הוא היה משתמש בנכס הזה בציבי וטיבנה, ציבי עצים וטבן, והלך זה ודר בא. רש"י מפרש ומפרט. אומר רש"י, זה משתמש בו בעל הבית בציבי וטיבנה, שהוא עצה וטיבנו בתוכו, וזה הלך ודר בו משום שאייה לקה, הוא משתמשים בו. לא היה מראש בעיה של שד, כי הוא היה בשימוש בכל מקרה, איזושהי שימוש, זה מספיק להבריח את השדים, ובמצב כזה, אותו שדר בו לא סיפק הנאה מיוחדת לבעל הנכס. משום בית המיתווה, איכא, יש כאן הנאה מצד זה שדר בו, דאין זה יישוב. השימוש בציבי וטיבנה זה לא נקרא מה שהזכרנו מקודם ברש"י, בית שהוא מיושב בדירה בני אדם יתיב ישובו, קיים. כי מה? זה רק משמש כמחסן, וזה שדר בו יפה עשה ויענהו. לפי השורות האחרונות והסבר הגמרא, אנחנו רואים שזה לא נגיד שטחי או פשוט רק לומר הדר בחצר חברו שלא מדעתו פטור, אין צריך לעלות לו שכר, אלא צריכים להוסיף, כי זה שדר בחצר חברו הוא בעצם כן מספק, אמנם לא משלם לו שכר כספי, אבל מספק לו שירות, כמו שאמרנו עכשיו, שהוא מתקן את המבנה, דואג לחיזוק המבנה. הרוג עברה, ממשיך הגמרא, וכאן סימנו את השורות הבאות כמעשה, בת כמה שורות. הרוג עברה, דבנה, הפתנה, הוא בנה מבנה, בית, הקלטה דיאטמי, על שטח שהיה אשפה, אשפה של יתומים. שטח, מגרש כזה שהחזיק אשפה של יתומים, ובא אדם ובנה שם בית. אגבי רב נחמן לפדני מיני. רב נחמן גבה ממנו, כאילו מה פתאום אתה בונה שם בית? לא, זה לא שלך. בנית את השטח שלא שלך. למה כסבר רב נחמן הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר? וכפי כל הסוגיה הקודמת, שהרי שטח כזה הוא לא שווה כלום. אני אומר את זה רק בשלב הזה, נראה הפרה בהמשך, אבל הנה הוא זה נהנה וזה לא חסר, מה, הוא לא גרם שום הפסד ליתומים. ולפי הגישה, התגובה של רב נחמן, משמע שמקרה כזה זה נהנה וזה לא חסר, במקרה של דר בחצר חברו, כפי שאמרנו מקודם, חצר שלו עומדת להשכרה, בכל זאת צריך לשלם על כך. הגמרא אומרת לא, זה לא עמדת רב נחמן. ההוא, אותו השפע, אותו שטח, אותו מגרש, מעיקרה מקודם, לפני שהוא בנה את הבית שם, קרמנאי הבודיירי בי. קרמנאי זה שם אומה, כך אומר רשי, או יש לשנה חינה, אבל זה מספיק בשבילנו, והם היו משתמשים בשטח הזה, משלמים ליתומים שכר. זה מה שרש"י אומר בדיבור המתחיל קרמנאי, שם אומה לשנה אחרת קדמונאי, קדמונים היו יושבים בו, אולי הם היושבי אוהלים, ומעלים שכר ליתומים, והווה לי קיימה לאגרה. זה לא הסוגיה שלנו שעסקנו בו עד כה. עכשיו נחזור לגמרא, אני קורא עוד פעם, הוא מעיקר קרמנאי אבו דיירי בי, ויביא להוא ליאת מדבר מועה, הם משלמים איזו שכירות סמלית, ובכל זאת קיים על האגרה, והנה זה בא ובנה בית על אותו מקום. המלא, אז רב נחמן אומר להוא שבנה את הבית, זיל פייסינו ליאת מי, תגיע לאיזושהי הסדר, תפייס אותם, תגיע לאיזה הסדר עם היתומים. ולא אשכח, והוא לא שם. אותו, איך אומרים, הוא צפצף הרב נחמן. אתה לא משתף פעולה? אגבי רב נחמן להפני מיני. וזה מה שדחף את רב נחמן לגבות ממנו את הבית. עד כאן שירנו להיום.